ובכן, רבותיי, אנחנו ממשיכים בפרק מם של ספר גבורות השם מאת המהר"ל מפראג. אנחנו בפרק מם בעמוד קופנון א', עמוד קופנון א', בעמודה השמאלית, דיבור המתחיל עוד שם. בסדר? עמוד קופנון א', עמודה שמאלית, דיבור המתחיל עוד שם. מה? לא, אני מדבר בעמודה השמאלית. יש בעמודה הימנית פסקה שגם כן מתחילה במילים עוד שם, אבל אני התכוונתי לעמודה השמאלית. ואף על פי שזה מתחיל באותן שתי מילים, זאת פסקה אחרת. ולכן אנחנו, אותה כן נקרא, בעזרת השם יתברך. עוד שם. וחכמים אומרים, בשביל שמו עשה אימהם, שנאמר למעני אעשה. אבל לפני כן אמרנו, בשביל מי נברא, נקרא הים, או בשביל אברהם, או בזכות המילה. אבל יש לנו דעה שלישית, שזה בשביל שמו, שנאמר, למעני אעשה. פירוש, כי קריאת ים סוף כדי להודיע שמו הגדול בעולם, כדכתיב, וידעו מצרים כי אני השם. ומפני זה, שמו הנבדל והקדוש, בקע הים הטבעי, שהרי הכל היה בשביל שמו הקדוש, והוא שהיה בוקע ים הטבע. מובן מה שהוא אומר? שמו של הקדוש ברוך הוא שצריך להתפרסם, זה שמו שלא דרך הטבע. ולכן, כיוון שגילוי השם, קידוש שמו, הוא העומד כאן על הפרק, לכן גם הטבע נבקע. אני רוצה להבין קצת את העניין הזה, מה זאת אומרת ששמו זה לא הטבע? יש הרי גימטריה מפורסמת שמשתמשים בה הרבה, אלוהים בגימטריה הטבע. מכירים? מה המשמעות של הביטוי הזה? יש אלוהים, אבל אלוהים זה שם כללי. גם הדיינים נקראים כך, עד האלוהים יבוא דבר שניהם. וגם מלאכים נקראים אלוהים ובני אלוהים. ויש גם קולות אלוהים, רוח אלוהים. כלומר, הביטוי אלוהים נאמר על כל מה שיש לו כוח. ולכן זה לא ייחודי לקדוש ברוך הוא. במובן הזה אפשר לומר שאלוהים הוא כינוי סתמי. כיוון שזה כינוי סתמי, יש לו צד של שותפות עם הטבע. לעומת זה, שם הוויה, יוד כה וו כה, או שם אדנות, אדוני, אלה הם שמות שהם ייחודיים לבורא. כיוון שזה ייחודי לו, כשזה מתגלה, זה מעל הטבע. זה כמו שם פרטי. כן, זה כמו שאדם יאמר, אני איציק, שזאת הגדרתו בתור בעל שם, בעל אישיות, ויש מי שאומר, שלום, אני האינסטלטור. אבל האינסטלטור גם קוראים לו איציק, אבל אינסטלטור זה פונקציה שהוא ממלא. לעומת איציק, שזה הוא. אז כך גם אצל הקדוש ברוך הוא, שני סוגי גילויים, יש גילוי של הקדוש ברוך הוא בתור הטבע, ויש גילוי של הקדוש ברוך הוא בתור בעל רצון. כיוון שכוונת קריאת ים סוף הייתה לגלות את הקדוש ברוך הוא בתור בעל הרצון, לכן הטבע נכנע בפני שמו. כן, בבקשה אדוני. רצה להגיד משהו? טוב, אוקיי. ובכן, יש כאן עיקרון. למה אני אעשה, למען שמו. כן, יש הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא פועל למען שמו. האמת היא שיש פה הנהגה כפולה. לפעמים הקדוש ברוך הוא כשהוא פועל בעולמו, פעולה אקטיבית, השגחתית, לפעמים הוא עושה את זה בזכות האדם, כי יש לאדם מעלה. יש לו זכות של תורה, מצוות, מעשים טובים, אבותיו וכדומה. ויש שהקדוש ברוך הוא פועל שלא מצד הזכות של האדם, אלא לשם קידום האינטרסים שלו. הקדוש ברוך הוא יש לו אינטרסים, גם אותם הוא רוצה לקדם, ולכן לא משנה לעניין זה מה ההתנהגות של האדם. אם לטובה או חס וחלילה לרעה, זה בכלל לא משנה, הקדוש ברוך הוא פועל. זה נקרא למען שמו. אחד הדברים המרכזיים שהקדוש ברוך הוא עושה למען שמו זה הגאולה. כשהקדוש ברוך הוא גואל, הוא עושה את זה למען שמו. בסדר? עכשיו, זה לא כל כך פשוט לגבי קריאת ים סוף. האם קריאת ים סוף שייכת למאורעות שהם מצד הסדר ההכרחי, שזה למען שמו, כמו שהדעה שמובאת כאן, בשם המכילתא, או שקריאת ים סוף דווקא דרשה זכות מצד עם ישראל, כמו המדרשים האחרים שמדברים על נחשול בן עמינדב, ועל ברית מילה ובזכות אברהם וכדומה. כן? יש צד בקריאת ים סוף שהוא שייך לזה ושייך לזה. לעומת למשל מכת בכורות שהייתה ללא כל זכות. כן? בגלל שאז ישראל היו משועבדים במצרים ולא הייתה להם הזדמנות לבטא את הזכויות שלהם, לכן מצד זה יציאת מצרים הייתה למען שמו לגמרי. בקריאת ים סוף, שכבר הלכו שלושת ימים במדבר, ויש צד לומר שהם צריכים להוכיח את עצמם, אז יש גם מדרשים שמדברים על בזכות כך וכך, או בזכות פלוני ואלמוני, ויש בכל זאת מדרשים שאומרים למען שמו. מובן? בדיוק, זה מתאים למושגים של הנהגת הייחוד והנהגת המשפט, שבדעת תבונות של רמח"ל, שגם כן מחלק שתי צורות הנהגה. לפי הנהגת המשפט, צדיק וטוב לו, רשע, רע לו. לפי הנהגת הייחוד, יכול להיות מצב הפוך, שדווקא צדיק יהיה רע לו, ולרשע יהיה טוב לו, בגלל שהשיקולים הם לא שיקולים של הנהגת המשפט. תודה רבה, יעבדוך עניים. ובכן, יש גם סוגיה שמבוררת בנושא הזה בספר יחזקאל. בספר יחזקאל, פרק ל"ו. נאמר כך שם בספר, יש לי הצעה שבאופן קבוע יהיה כאן תנ"ך, זה מאוד יעזור. אם יהיה כאן תנ"ך באופן קבוע, אבל אני חושב ששם יהיה. אני מציע שאנחנו נשאיר אותו פה. כן, תודה רבה. הנה, ספר התנ"ך, מהדורת, לא יודע, חסר לי פה אמור, אבל טוב, מהדורת בן אשר, כלומר זה על פי כתב יד בן אשר, של לנינגרד. זה לא בן אשר של הרם צובה, אבל לענייננו זה יספיק. למד וב. השיעור הוא לעילוי נשמת ראובן בן בובה, שלום בן מיסה, עזרא בן סיתה, עליהם השלום, ברוך השם תניחנו על עדן. הם יוכלו וניסה שוכרים עמי הבכלל רחמי ושיחות, וכן יסון ומר אמן. ובכן, הנה, בפרק למדו, ויהי דבר השם אליי למור. בן אדם, מי זה בן אדם? יחזקאל הנביא. בית ישראל יושבים על אדמתם ויתמאו אותה בדרכם ובעלילותם. תרגום, היהודים עשו דברים מאוד רעים. כתומעת הנידה הייתה דרכם לפניי. וואי וואי וואי. אגב, מה מיוחד בתומעת הנידה? אבל מה מיוחד בהרי? הרבה תומעות מרחיקות. היא חולפת, יפה. כלומר, יש תומה, אבל זה חולף. ואשפוך חמתי עליהם, על הדם אשר שפכו על הארץ, ובגילו להם תימאוה, ואפיץ אותם בגויים, ויזרו בארצות, כדרכם וכעלילותם שפטים. עד כאן, זה לפי החוזה. החוזה, אם אתם בסדר, יהיה לכם טוב, לא תהיו בסדר חלילה, יהיה לכם רע, חס וחלילה, זה הסדר. נכון? כדרכם וכעלילותם שפטים. ויבוא אל הגויים אשר באו שם. אז בסדר, אז עם ישראל הוגלה. זה חלק מהחוזה, נכון? ויחללו את שם קודשי. איך? איך הם חיללו את שם קודשי? אם מדובר על זה שהם עשו מעשים רעים כמו בארץ ישראל, אז זה אותו הדבר, נכון? מדובר פה אחרי חורבן בית ראשון. חורבן בית ראשון. אבל כאן הנביא אומר לנו, ויחללו את שם קודשי, איך? באמור להם, עם השם אלה, ומארצו יצאו. כלומר, עצם העובדה של הגלות, היא חילול השם. שהגויים אומרים, מה? זה עם השם זה? אז מה הם עושים בגלות? זה החילול השם. וזה לא משנה אם יש להם שם ישיבות, בתי כנסת, תלמודי תורה, בכלל לא משנה. עצם העובדה שזה בגלות, הכתוב אומר, זה חילול השם. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? יש פה בעיה. הם לא עושים שום עבירות. הם מניחים תפילין של רבנותם בכל יום, בהידור. אבל זה חילול השם. אז מה עושים? ואחמול על שם קודשי, אשר חיללוהו בית ישראל בגויים אשר באו שמה. כלומר, לכן הקדוש ברוך הוא מחליט באופן חד צדדי להחזיר את עם ישראל לארץ, בלי קשר למעשים שלהם. זה נקרא למען שמו, ויחמול על שם קודשי. האם הוא לא ידע שזה מה שיקרה בסופו של דבר? מה, אתה בא בטענות לקדוש ברוך הוא? אתה מדבר כמו מי שאומר, מה, לא אמר, וכי לא אמרתי לך? כן? אז הוא ידע מה שיקרה, נו, אז מה? אז הוא ידע. הוא ידע שהוא ישפוט אותה, הוא ידע שזה יביא לחילול שמו, והוא ידע שבגלל זה הוא יחזיר אותה. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר אדוני אלוהים, לא למענכם אני עושה בית ישראל. כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם. וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים, כן יהיה השם, נו אדוני אלוהים, וקדשי בכם לעיניהם. זאת אומרת, כששואלים, בזכות מה זכינו אנו להקמת המדינה, למה שלא זכו אבותינו הצדיקים, התשובה היא שזה בכלל לא קשור לבזכות מה. אלא הקדוש ברוך הוא נמאס לו, כלומר יש מכסה, עד כמה השם יכול להתחלל, נגמרה המכסה, מחזיר אותם. ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים. וטהרתם מכל טומאותיכם, ומכל גילוליכם אטהר אתכם, ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם. ואסירה אותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, ואת רוחי אתן בקרבכם. ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו, ומשפטיי תשמרו ועשיתם. אז עד, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו, ומשפטיי תשמרו ועשיתם. לא מקיימים מצוות. אלא מה זה רוחי אתן בקרבכם? מה זה ואסיר אותי את לב האבן? זה לא מדובר על קיום מצוות. אלא מדובר על שינוי המנטליות, שינוי הזהות. נכון? איך נותנים... מה? יש סייעתא דשמיא למה?
להסיר את הלב האבן. כן.
מה פירוש להסיר לב האבן?
תקן תמידות, תחזור בתשובה.
לא, זה בדיוק מה שהוא אומר שלא. זה בדיוק מה שהוא אומר שלא. הרי מה הוא כותב כאן? ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסיר אותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לבשר ואת רוחי אתן בקרבכם. כל זה, זה לא קיום המצוות. איך אני יודע? כי אחר כך כתוב, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו, ומשפטיי תשמרו ועשיתם אותה. זאת אומרת, שכמו שאתה אמרת, זה הכנה. מה התוכן של ההכנה? שינוי המנטליות. עכשיו תשים לב, שהרי דיברנו לפני כן על זה, שגם בגלות הם קיימו מצוות. אז מה החידוש? החידוש הוא שקיום המצוות בגלות זה לא מצוות.
ציונים.
זה ציונים. ולכן זה לא עוזר כלום מבחינת הלב החדש, צריך להביא אותם לארץ, אפילו בחילוניותם, ומתוך כך, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו ומשפטיי תשמרו ועשיתם, וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם, והייתם לי לעם ואנוכי יהיה לכם לאלוהים, והושעתי אתכם מכל טומאותיכם, וקראתי אל הדגן והרביתי את אותו, ולא אתן עליכם רעב, והרביתי את פרי העץ ותנובת השדה למען אשר לא תיקחו את חרפת רעב בגויים, וזכרתם מדרככם הרעים ועל עליכם אשר לא טובים ונקוטותם בפניכם על אבונותיכם ועל תועבותיכם, לא למענכם אני עושה, נאום אדוני אלוהים. יוודע לכם בושו ויקלמו מדרככם בית ישראל. תראה איזה ככה סתירת לחי בסוף, בשביל ההרגשה הטובה. לכן כל השאלות, האם גאולה יכולה להיות תלויה בתשובה או לא תלויה בתשובה, יכולה פשט דברי יחזקאל, שהגאולה אינה תלויה בכך שעם ישראל יעשו תשובה. נכון? אז כך גם במחילתא כאן, לגבי קריאת ים סוף. כן, מה הייתה המוטיבציה של קריאת ים סוף, או יותר נכון, מה קרע את הים? שמו. כן? אז אני חוזר פה לדברים. עוד שם, כן, בעמוד קופנון א', בעמודה השמאלית, דיבור המתחיל עוד שם. על מנת שלא תהיה טעות, אני מבדיל בין זה לבין העמודה הימנית, שגם שם כתוב עוד שם. כן? עוד שם. וחכמים אומרים, בשביל שמו עשה עמהם, שנאמר למעני העשה. עד כאן דברי המדרש. פירוש כי קריאת ים סוף, כדי להודיע שמו הגדול בעולם, כי לכתיב יבוא מצרים, כי אני השם. ומפני זה, שמו הנבדל והקדוש, בקע הים הטבעי, שהרי הכל היה בשביל שמו הקדוש, והוא שהיה בוקע ים הטבע. עד כאן הפירוש הראשון. עד כאן ברור. טוב. רבי אומר, פירוש אחר עכשיו, כדאי האמונה שהאמינו בי, שאקרע להם הים, שנאמר, וישובו ויחנו לפני פי אחרות. כן, אז זה דבר לא פשוט. יוצאים ממצרים, ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר על בני ישראל, וישובו. מה, השתגענו? רק עכשיו יצאנו ממצרים, עושים איגוף לכיוון מצרים בחזרה, וישובו ויחנו לפני פי אחרות. ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ. סגר עליהם המדבר, הם התבלבלו. וזה מה שיגרום לפרעה לרדוף אחריהם. אבל בני ישראל לא יודעים את כל השיקול הזה. הם רק שומעים שמשה אומר אחורה פנה. אז יש להם הרגשה לכאורה של חוסר אמון. אף על פי כן הם עושים מה שמשה אומר. כדאי היא האמונה שהאמינו בי, שנאמר וישוב ויחנו לפני פי אחרות, כדי שיקרה להם היה פירוש. עד כאן דברי המחילתא. נכון? טוב, פירוש. מאחר ששמו, אגב, יש לי קושיה גדולה. מדוע אין לך ספר? מדוע אין לך ספר? הרי יש פה ספרים. והכוונה של נתינת, של הנחת הספרים זה כדי שישתמשו בהם. כן? ובכלל, כלל גדול הוא ששיעור עם ספר הוא מובן בערך פי חמש מאשר שיעור בלי ספר. טוב, רבי אומר, כדאי האמונה שמינו בי שקרא להם הים, שנאמר וישובו ויחנו לפני פי אחרות. פירוש, האם אתה יודע באיזה עמוד אנחנו נמצאים? מה פתאום?
עוד שם? השני.
לא, העוד שם השני, עם כל הכבוד, גמרנו את זה. אנחנו כבר בעמוד קוף נון ב'. בסדר. רבי אומר, אבל זה, הניסיון היה בהחלט יפה, הוא טעם את מה שאמרנו בתחילת השיעור. בסדר. רבי אומר, אגב, יש עוד ספרים מי שמעוניין. רבי אומר, כדאי האמונה שהאמינו בי שאקרא להם הים, שנאמר, וישובו ויחנו לפני פי אחרות. פירוש, מאחר ששמו ביטחונם בקדוש ברוך הוא, שהרי היו שווים לאחוריהם, היה השם יתברך מציל אותם. כי האמונה גורם שיהיה לישראל, שהיה לישראל דבקות בו יתברך. והוא יתברך, מחריב הטבע בקדושתו אשר הוא נבדל. ודבר זה גרם שיבקע הים הטבעי. אז כלומר, יש דברים שכוח האמונה משנה. מה זה האמונה? אני אביא לכם דוגמה. בשנת ה-אלפים תשח"ט, הייתה התלבטות אצל ראשי היישוב בארץ, האם להכריז על המדינה או שלא להכריז על המדינה. השיקולים היו שווים לכאן ולכאן. יש כאלה שאמרו, יאללה, נכריז. יש כאלה שאמרו, יאללה, לא נכריז. התלבט יהודי אחד בשם דוד גרין, ששינה אחר כך את שמו לבן גוריון. כן, אז הוא התלבט מאוד, בסוף אמר, זהו, החלטתי, הולכים על זה. המעשה הזה נקרא מעשה של אמונה. הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, בלי לדעת שקוראים לזה ככה. כן? אבל זה אמונה בקדוש ברוך הוא, אין מה לעשות. איך שתרצה לקרוא לזה. הוא לא יכול להגיד את המילים הקדוש ברוך הוא, בגלל שכשהוא אומר את המילים הקדוש ברוך הוא, זה מזכיר לו את הדתיים. ולכן הוא לא מזהה שם את ריבונו של עולם. לכן הוא אומר, אני הולך על זה. כן, מה אתה אומר? כן, נכון, נכון. הנה, דוגמה. גם במגילת העצמאות יש ביטוי כזה. מתוך ביטחון בצור ישראל. מה זה צור ישראל? אומר הנביא, הוא מצור זולתי אלוהינו. אבל, למה כתבו צור ישראל ולא כתבו הקדוש ברוך הוא? מאותה סיבה. לא יכלו לסבול את הסגנון הדתי. הסגנון הדתי מפריע. לכן מעדיפים להשתמש בסגנון שירי, דו משמעי, שאפשר להגיד אותו כך, אפשר להגיד אותו כך. כן. דוגמה, הנה, עובדה, הסתמכו על התנ"ך, הרי מה כתוב בתנ"ך? כן, אז זה שאדם אומר שהוא לא מאמין באלוהים, זה לא אומר שהוא לא מאמין, והייתי אומר אולי בכיוון ההפוך, זה שאדם אומר שהוא מאמין באלוהים, זה לא אומר שהוא מאמין, שהרי הוא אומר, נכון, אני מאמין, אבל צריך להיות ריאלי. מכירים את הביטויים האלה? אז תגיד את זה אחרת, תגיד, אני לא מאמין, אני דתי, אבל אני לא מאמין, נכון? בבקשה. אגב, זה לא רק אני אומר, זה הגמרא אומרת. שיש צדיקים שאינם מאמינים. כן? עכשיו, מאיפה הגמרא לוקחת את זה? זה לא הגמרא אומרת, זה הנביא אומר. כן? הנביא זכריה, שאומר מי בז ליום קטנות. מה זה יום קטנות? זה תחילת ימי בית שני, שאז הגיעו לארץ בלי ניסים, על ידי הכרזה של כורש מלך פרס, קבוצה דלה, ושחלקם מחללי שבתות, חלקם נישואים עם גויות, וככה התחיל ימי בית שני. ואז היו כמה זקנים שם שראו את תפארת הבית הראשון והתחילו לבכות. ואמרו, מה זה? כן, ושם כתוב שאי אפשר היה לשמוע את צהלת העם מפני הבכי של הזקנים. ועל זה אומר הנביא, מי בז ליום קטנות? אומרת הגמרא במסכת סוטה, מי גרם להם לצדיקים? שיתבזבז שולחנם לעתיד לבוא. כן? מי בז ליום? מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם? קטנות. מה זה קטנות? קטנות שהייתה בהם, שלא האמינו בקדוש ברוך הוא. אומר רש"י, מה זה קטנות? קטנות אמונה. אז אם כן, אנחנו רואים גמרא מפורשת שיש צדיקים שאינם מאמינים בקדוש ברוך הוא. אז למה הם צדיקים? כי הם מאמינים בשולחן ערוך. אבל אינם מאמינים בקדוש ברוך הוא בתור מנהל ההיסטוריה. כפי שמצאנו הרבה צדיקים שמלמדים אותנו שצריך לראות את השגחת השם על כל צעד ושעל כל דבר אתה צריך לראות את היד של הקדוש ברוך הוא חוץ מהי ביר תפשינחת. שם הוא שם סוגריים, הוא לא יודע. אבל כל השאר הקדוש ברוך הוא משגיח. כן, מה אתה אומר? מדוע אני משייך את המעשה של בן גוריון לאמונה? בישוע שקול.
מה ההבדל בין זה לבין אחד שהולך לסבי ברס מתחיל להמר באיזושהי מכונה? גם הוא מאמין שהוא בסופו של דבר ייקח את הקופה. ברוב המקרים זה לא עובד, לא משנה.
אתה שואל שאלה יפה. מה בין המעשה של בן גוריון, שאני מכנה אותו מעשה של אמונה, לבין המהמר בלס וגאס שמשוכנע שהוא ייקח את הקופה?
נוסיף עוד דבר אחד, אם חלילה המעשה של בן גוריון לא היה עולה יפה, גם היית מגדיר את זה כאמונה?
ואם המעשה של בן גוריון חס וחלילה לא היה עולה יפה, האם גם אז הייתי מגדיר זאת כאמונה? עד כאן שאלתך. תשובה, המעשה של המהמר בלס וגאס הוא גם מעשה של אמונה, לפעמים. לרוב זה מעשה של התמכרות או של שטות. לפעמים זה גם מעשה של אמונה.
אבל זה גזל.
גזל כן, גם הגזלן מתפלל לפני שהוא הולך לגזול. ואפילו היה גזלן מפורסם, גנב מפורסם, שהיה מבקש ברכה מהבעל שם טוב לפני כל יציאה לגניבה. והבעל שם טוב היה מברך אותו. כן? זה שזה גזל זה נושא אחר. זה שזה אמונה זה עוד סיפור, ברור. כלומר, אמונה איננה קשורה לזה שמה שאתה עושה הוא טוב או רע, מותר או אסור. עכשיו, לגבי השאלה, אם חז וחלילה המעשה של בן גוריון לא היה מצליח, האם הייתי מגדיר את זה כאמונה? התשובה היא שהקדוש ברוך הוא רצה שזה יצליח, לכן זה לא יכול היה שלא להצליח. ודאי שזה עונה על השאלה. בגלל שמכיוון שזה מעשה של אמונה, המעשה של אמונה בשעה שהוא נוגע להכרעת ההיסטוריה, פועל. זה בדיוק מה שהמדרשים האלה אומרים. בסדר? שכדאי היא האמונה, שהם האמינו בקדוש ברוך הוא שאמר, וישובו ויחנו לפני פי אחרות, שהיא קרה להם הים. כלומר, או ש... תראה, השאלה היא ככה, האם אנחנו לוקחים ברצינות את המקורות של אמונתנו? כן? אני זוכר שפעם הרב יהודה ליאון אשכנזי, עליו השלום, זכותו הגן עלינו, נתן הרצאה בפני כמה אנשי פוליטיקה דתיים במדינת ישראל. והוא הסביר להם את המקורות של, של היהדות, מי זה אברהם אבינו, מה זה ארץ ישראל, ועוד כל מיני דברים כאלה. ואז הוא אמר שהתגובה שלהם הייתה, מה, אז זה באמת נכון מה שאנחנו מאמינים? כן, מה, טוב, הלאה, רצה להגיד משהו. כן, תגיד. מגלגלין זכות על ידי זכאי, מכאן שהוא היה זכאי, שנתגלגלה זכות על ידו. כן, בן גוריון. והרי היה שפעם רבי ישראל, אבו חסירה, בבסרי על סלום, זכות הגן עלינו, הוא פעם אמר לנהג שלו, בוא ניסע לשדה בוקר, לקבר של בן גוריון. ונסעו, נסעו. שאל הנהג את אבו סלי, מדוע לנסוע לקבר של בן גוריון? אמר לו, כי יש לו זכות גדולה. והרי היה שהוא הרי הקים את המדינה. אך מצד שני, יש לו כמה בעיות. אז בוא נעשה לו תיקון. ויש לי הוכחה שזה היה אחרי פטירתו של בן גוריון. שהרי זה היה על קברו. כלומר, שלא תאמר שזה היה בשנים הראשונות של המדינה, שכולם היו באפוריה וכו', ולא ידעו על קיצוץ הפאות וכדומה. כן? טוב. בבקשה, אדוני.
כשהמדבר אומר שזה גרם שיבקע...
אם כך, אגב, אני רוצה להסכים, כמו דיברנו על בבס סלי. אני זוכר שתלמיד חכם אחד מישיבת מרכז הרב, הלך פעם אליו, בבס סלי, שאל אותו, כבוד הרב, האם זה גאולה היום? אמר לו, בוודאי. רצה לשאול שאלה שנייה, אמרו שהרב עייף וצריך לצאת. כן, בבקשה.
כשהמערה כותב זה גרם שיבתי המטיבי, אז מה זה החלוקה של הטבע לעומת האמונה? מה היה כזה נושא? יש את האמונה, אני מבין את האמונה, זה הטבע של העולם. הצד ההלך האמוני זה...
לא, לא, ממש לא. כן, כן, יש פה מושגים שצריך לברר קצת. במהר"ל זה מאוד מאוד עקבי. לפי המהר"ל יש שתי מערכות במציאות. הטבע וסדר העולם. הטבע פועל באופן אוטומטי, ללא הכרה, ללא ערכיות, והסדר של העולם זה הסדר הערכי המוסרי.
למה הם לא תואמים?
כי הקדוש ברוך הוא רצה שזה לא יתאם. ולמה הוא רצה שזה לא יתאם? כדי שנוכל להתגונן ממפגש ישיר עם האלוהות. כדי שתיווצר בועה הכרתית, שבתוכה האדם יוכל לנוע באופן חופשי. בסדר? בבקשה.
כזאת זכות גדולה לבן גוריון, למה אף אחד לא בא לקבל ברכה?
אם יש כזאת זכות גדולה לבן גוריון, מדוע אף אחד לא בא לקבל ברכה? מתי? בחייו או במותו?
במותו.
במותו. אני אגיד לך למה. הוא היה כזה גדול, שהוא לא רצה אפילו שייחסו לו זכויות. אבל אם אתה באמת חושב שיש מה לקבל, אז תלך לקברו. אתה
כהה. אמרו מה מבסגולות, אז זהו.
טוב, מה?
שמעשה כמו שבן גוריון לא הצליח עם רבי עקיבא ובר כוכבא.
היה מעשה דומה, אתה אומר, רבי עקיבא ובר כוכבא, זה לא הלך. כי הייתה טעות. הייתה טעות אחת. שרבי עקיבא סבר שאפשר להביא את המשיח לפני שנת 4000. זה מה שהגמרא אומרת, 2000 תוהו, 2000 תורה, 2000 ימות המשיח. מעשה דבר כוכבא, זה לפני. אז אי אפשר היה. זה מה שהגמרא אומרת, זה מה שהגמרא
אומרת.
סליחה, אני לא מבין. הגמרא אומרת שזאת הייתה טעותו.
סליחה, אם היה קיצור פזם ביציאת מצרים מ-400 ל-210,
למה לא יכול להיות קיצור
פזם
כמו גם בתקופה שלו
בעקיבא? אתה אומר, לפעמים יש קיצור פזם. נגיד את זה בשפה של חז"ל, הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, וסדיק מבטלה. צודק. אבל כדי שיהיה צדיק מבטלה, צריך זכויות גדולות. ולא היו. זה העניין. כן, בבקשה.
מאמינים בני מאמינים, אבל בדורות האחרונים מדובר קצת שיש ירידה באמונה, אבל מה שכן...
יש ירידה ב... יש עלייה באמונה, יש ירידה בדתיות, אבל יש עלייה באמונה, כן.
אבל זה להכניס פה מושג נוסף שאולי כדאי לחשוב עליו, להתייחס עליו בעניין של הידיעה.
אתה מתכוון?
הידיעה, כלומר יש הבדל בין, נגיד, אבותינו באמת שאולי היו מאמינים, אבל פחות ידעו, כלומר האמונה, היו מוכנים גם למסור את נפשם. על האמונה. אבל היום יש באמת, ברוך השם, יותר חקירה ויותר ידיעה של, של דברים שאבותינו לא ידעו.
נו.
השאלה, אדם, לאיזה דרגה רוצה לשאוף? להיות יודע או להיות מאמין?
נאמר ככה, אבותינו היו בעלי אמונה ומוכנות למסירות נפש על דתיותם. אבל השאלה אם הייתה מוכנות למסירות נפש על גאולתם. זה שני דברים שונים. הרי הביטוי מאמינים בני מאמינים שהבאת אותו, מובא במדרש שמות רבה. שמשה אמר, והן לא יאמינו לי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, מאמינים בני מאמינים הם. ורגילים להבין את הביטוי הזה כביטוי חיובי. מצד האמת זה ביטוי שלילי. הם ממשיכים להיות מאמינים בני מאמינים במקום לעשות משהו. כן? כלומר זה, הם התבייתו, כן זה אפשר. הם התבייתו בתוך אמונתם. במקום לעשות פעולה של אמונה. הפעולה של אמונה הייתה של נחשון בן עמינדב. או של החלוצים, שהיו מוכנים בתנאים קשים ביותר, והם שילמו מחיר כבד מאוד, כדי להטות את הקו של ההיסטוריה לטובת הגאולה. אז אפשר לומר שבדורנו יש עלייה באמונה, אבל יש ירידה בדתיות. וזה משהו אחר לגמרי. עכשיו, מה שאתה אומר שצריכה להיות ידיעה, אני בהחלט מקבל, הרי זה אחד הדברים שהרב קוק מסביר. מדוע הקדוש ברוך הוא סידר בחסדו הגדול שעם ישראל יהיה חילוני בדורות האלה, כדי שהם יקבלו תורה מהכרה ורצון. כדי לקבל תורה מהכרה ורצון, אתה צריך קודם כל להרחיב את הדעת. על ידי הרחבת הדעת, האמונה היא אמונה מעמיקה הרבה יותר. בסדר? כן, בבקשה.
לא, אבל בצד האמת, לגבי מה שענית לי קודם, לא צריך לעשות באמת עניין כזה גדול מקריאת ים סוף או כל נס אחר, שעם ישראל הולך בדרך האמונה ומבליט את סדר העולם הערכי. זה לא פלא שהעולם הטבעי מסתדר.
זה בדיוק מה שאמר לי התכוון להגיד. שלפי זה אין שום פלא בקריאת ים סוף ברגע שאנחנו מתאימים את עצמנו למדרגת המציאות של קריאת ים סוף. יפה. זה בדיוק מה שאמר לי התכוון להגיד. מדוע הגאול, לכן באמת השאלה היא ככה, כשאומרים קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. יש ביטוי כזה, נכון? ממש לא מובן, הרי קריאת ים סוף זה לא דבר קשה. נכון? אז לפי זה, שאמרו קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, אז גם כן לא קשה. אבל בעיני מי זה קשה? מי שלא מאמין, נכון? אבל מי שמאמין, בשבילו זה לא קשה קריאת ים סוף. אותו דבר לגבי הנישואין. למה אנשים לא מתחתנים? כי הם לא מאמינים. פחדים, יש לי כל מיני חששות פה ושם. תאמין, תראה שזה יהיה כמו קריאת ים סוף, כלומר קל. לפי העיקרון, שמי שמאמין, לא מפחד. נגיד, אם אתה מאמין, יש לך לפחות 24% סיכוי להצליח. מדוע הגאולה האחרונה באה דרך מי שלא מכיר את השם? לא הסיבה, אלא התכלית. לימדנו רבנו הגדול הרב קוק שצריך שקבלת עול מלכות שמיים תהיה מהכרה ורצון. כדי שקבלת עול מלכות שמיים תהיה מתוך הכרה ורצון, יש צורך ביצירת זהות שהיא גם יהודית ואינה מרגישה מחויבת למסורת הדורות. על ידי שהיא אינה מרגישה מחויבת למסורת הדורות, עד כדי כך ש אנשים לא מבינים מדוע הדתיים דורשים מהם לשמור שבת, הרי זה לא בסדר. מה, בשם היהדות אתה בא לכפות עליי משהו? אני יהודי יותר טוב ממך. וכדומה מהדברים האלה. אז מתוך כך נעשה הבירור ללא כל כבלים, ללא כל איום, לא מצד העונש ולא מצד הנאמנות למסורת, אלא כל מה שנשאר זה הכרה והרצון. ומשום כך, מכון מאיר צריך בעצם להפוך למוסד כלל ישראלי, או כפי שבאמר הרב דב ביגון, צריך לסגור את מכון מאיר. צריך שמדינת ישראל תממן מלמדים, מלמדי תורה עבור כל יהודי וכל משפחה בישראל. ואז מכון מאיר הופך להיות משהו, זה מין מבצע כלל ארצי, ואז אין צורך יותר במוסד. בסדר, הלאה. כן. רבי אלעזר בן עזריה אומר, בשביל אברהם נקרע הים. זה למדנו מקודם כבר את דעה דומה לזה, רבי בנאי, שאמר, בגלל ויבקע עצי עולה, בזכות זה נבקע הים. זה דיברנו בהרחבה מה המשמעות של בזכות ויבקע עצי עולה. כאן הוא מביא פסוק אחר. בשביל אברהם נקרא, שנאמר, כי זכר את דבר קודשו, את אברהם עבדו, ויוציא עמו בססון, ברינה את בחיריו. יש פה טעות דפוס, כתוב כאן בחוריו, אבל זה בחיריו. פירוש. עד כאן דברי המחילתה. פירוש. כי מעלתו האלוהית של אברהם, שהיה לו, בקע הים. וכן משמע מן הכתוב. כלומר, שוב אתם רואים שהמהר"ל עושה רציונליזציה יחסית. כלומר, לא סתם יש לו איזה זכויות, אז רשמו לו בפנקס ולכן עשו נס, אלא בזכות אברהם, הכוונה בזכות המעלה של אברהם. המעלה של אברהם מעלה את ישראל מעל הטבע, ולכן אין פלא שהים נקרע. וכן משמע מן הכתוב שאמר זכר את דבר קודשו, את אברהם עבדו. ומפני כך נבקע הים, מפני קדושת אברהם. וכמו שנתבאר אצל וירכיבם על החמור, שהיה לאברהם בפרט מדרגה אלוהית. איפה זה כתוב וירכיבם על החמור? עם אברהם אבינו, עם הגר וישמעאל? מה פתאום? מה פתאום? משה רבנו, שהוא הרכיב את משפחתו על החמור, כן? וירכיבם על החמור. לא אברהם. אז למה הוא אומר, כמו שנתבאר אצל וירכיבם על החמור? ששם, בסוגיה של וירכיבם על החמור, המהר"ל הסביר גם את ויחבוש את חמורו של אברהם. בסדר? טוב. שהיה לאברהם בפרט מדרגה אלוהית. ואין חילוק בין רבי בנאה דלעל ובין רבי אלעזר בן עזריה. כן, לכאורה הרי הוא חוזר על אותו דבר. באמת אין הבדל. רק כי לרבי בנאה מדרגת אברהם מחלק החומרים שנאמר אצלו ויבקע עצי עולה. ולדעת רבי אלעזר בן עזריה, קדושת אברהם מחריב ומפסיד החומרי. ואבן זה מאוד. כלומר, השאלה היא איזה ממד של הקדושה, של פעולת הקדושה אנחנו רואים כאן. אצל רבי בנאה זה הבקיעה, דיינו שזאת קדושה שמתעלה מעל החומרי, אבל איננה מחריבה אותו, איננה קדושה מתנגדת, לעומת רבי אלעזר בן עזריה, שדבר על קדושה הנוגדת את הטבע. כן? זה מזכיר קצת, במקצת, את הרעיון של הרב קוק על קדושה שבטבע, וקדושה שמעל הטבע. כן? יש איזה מין דמיון כזה. רבי אלעזר בן עזריה אומר, בזכות השבטים קרה הים. אגב, יש כנראה פה איזושהי בעיה. כנראה שלפני כן, מה שקראנו רבי אלעזר בן עזריה, זה הרבי אליעזר נקודה. בטעות נוספה פה, נוספו המילים בן עזריה. ועכשיו זה רבי אלעזר בן עזריה אומר, בזכות השבטים קרע הים, שנאמר נקבת במטב, ונאמר לרוזר ים סוף לרזרים. עד כאן. אז זאת אומרת, נקבת במטב, כן? זאת אומרת, זה מדובר על, גם כן על קריאת ים סוף בפסוקים האלה, אז הוא ניקב את הים, עשה נקב בים, איך? במטב. מטב, מטות, זה שבטים. אז נקבת במטב, שנאמר לגוזר ים סוף לגזרים. אז השבטים הם הזכות של קריאת ים סוף. שלום לכבוד הרב. הרב אמר כי במדרגת האמונה שקריאת ים סוף היא טבעית, הופכת היא לחזו. אולם מצינו שחזל מגנים את מי שנעשים לו ניסים. טוב, השואל כאן לא דייק בדבריו, כי הוא אומר שמדרגת האמונה שקריאת ים סוף היא טבעית. לא שהיא טבעית, אלא שקריאת ים סוף היא מובנת מאליה. אבל דווקא מצד שהיא נגד הטבע. עכשיו, אתה שואל שאלה נוספת. מצאנו שחזל מגנים את מי שנעשה לו ניסים. כן? מה פתאום אנחנו כל כך מתפעלים מן הניסים? הרי חזל מגנים את מי שנעשו לו ניסים. איפה מצאנו את זה? לגבי מי שמתה אשתו בלידה, והוולד היה זקוק לחלב, והאב צמחו לו דדים, והעניק את בנו. ואז התלמוד אומר, כמה גדול אדם זה, שנשתנו סדרי בראשית בשבילו. ואז התלמוד מגיב ואומר, עד הרבה, כמה מגונה אדם זה. כן, כמה... לא, זה שמה, הביטוי לא מגונה, לא יודע, יש איזה ביטוי של גנאי, אדם זה, שנשתנו סדרי בראשית בשבילו. וזה נראה שזה מסקנת התלמוד שם. אם כן, זה דבר לא טוב שנעשים ניסים, כי הנס משנה את סדר הבריאה, והקדוש ברוך הוא הרי סידר את הבריאה באופן מסוים. אז למה שם אנחנו מגנים, וכאן לכאורה אנחנו משבחים? שתי תשובות בדבר. האחת היא לומר שגם פה אנחנו מגנים. כלומר, זה שיציאת מצרים נעשתה על ידי ניסים, מבחינה מסוימת יש בזה חיסרון. שהיה צריך לשבור את הטבע. ולכן הגאולה של מצרים היא גאולה לא מושלמת. כי בעצם דחתה את הטבע משותפות בגאולה. ולכן היא גם נעשתה בחיפזון. מה זה חיפזון? מהר. הטבע לא הולך מהר, הטבע הולך לפי הקצב שלו. אבל מאחר וזה היה ניסי, זה היה בחיפזון. כלומר, לא היה צריך להמתין לסדר הטבעי. כך הסביר גם המהר"ל בכמה מקומות. אבל לעתיד לבוא, אומר לנו הנביא, ישעיהו, כי לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכו, כי הולך לפניכם השם ומאספכם אלוהי ישראל. כלומר, מה אומר לנו בעצם הנביא? הנביא אומר לנו שהגאולה האחרונה היא יותר גדולה. מדוע? כי היא משתפת את הטבע. ולכן הקדוש ברוך הוא בחסדו הגדול, בדורנו זה, לא עשה ניסים. אלא להפך, הוא סידר שהכל יבוא בדרכים טבעיות. יש אחד שמייבש ביצה, יש אחד שכובש את הארץ, יש אחד שמקים בנק, ואחד שמקים הסתדרות ציונית, ואחד שעושה את ארגון השומר, וכולי וכולי. כל מיני דברים כאלה, מתוך כך גם, נעשה את הגאולה, לא בחיפזון תצאו, כדי לשתף את הטבע. אז כך שאפשר לומר שגם פה אנחנו מגנים במידת מה את העובדה שזה היה בנס. עד כאן התשובה הראשונה. התשובה השנייה היא שאנחנו לא מגנים את קריאת ים סוף. מדוע? משום ששם מדובר בשינוי הטבע שבלידת האומה. והאומה, אצלה הנס, אפשר לומר שזה כמו הטבע שלה. שזה המהות של האומה שהיא מעל הטבע. לעומת אותו אדם שצמחו לו דדים, שזה לא טבעי ולא רצוי, ולא ראוי שאדם פרטי יעשה בשבילו שינוי סדרי בראשית. אגב, שמתם לב ששתי התשובות סותרות זו את זו קצת, אבל לא נורא. אבל הייתי רוצה לשאול, אז למה באמת נעשה נס לאותו אדם שמתה אשתו בלידה?
צו השעה.
צו השעה של מי? מה, כל תינוק עושים בשבילו כזה דבר?
מסתם, אבל לא היה, בגלל זה עשו לו נס.
אבל אני לא מבין, יש הרבה תינוקות שאין להם חלב, ולא נעשה להם נס, והם מתים. לא, אם הוא היה מאמין, אז לא מגנים אותו. אלא כנראה שהתינוק הזה היה בעל זכות מיוחדת. רק שהזכות לא הייתה גלויה. אבל מצד מה שהתינוק הזה היה עתיד להיות, מצד זה נעשה הנס.
לפי שיטה זו, אם מצמידים לו מנקת אחרת, מה זה
בעצמי שנים? לא הייתה מנקת אחרת.
לא.
יותר קל להצמיח דדים לאיש מאשר להמציא מנקת. כנראה. כן. אתה מה זה לברוא מנקת?
לא לברוא. עשרות שכנות?
אין. אין שכנות. כן. טוב. אגב, מבחינה ביולוגית זה לא בלתי אפשרי. יש גם ייצור חלב אצל זכר, זה קיים, רק שזה דבר נדיר ובכמויות קטנות. אבל עם הורמונים וכו' אפשר לעשות את זה, ויש אפילו דיון בשולחן ערוך על זה. כן, שולחן ערוך דן בחלב של זכר, מה דינו? כן. טוב, אז בואו נחזור אם כן לדברי רבי אליעזר בן עזריה. אומר, בזכות השבטים קרה הים, שנאמר נקבת במטב, ונאמר לגוזר ים סוף לגזרים. עד כאן, עד כאן דברי המחילתא. למה כל הזמן מביא מחילתא? כי זה המדרש על ספר שמות, מה אפשר לעשות? אם זה היה ספר ויקרא, מה הוא היה מביא? ספרי. ספרי? ספרי, אין ספרי על ויקרא. מה? אז מה כן הוא היה מביא? ספרה. ספרה הוא היה מביא, כן? לא ספרי. טוב. ביאור זה, שכבר אמרנו שקריאת ים סוף שנדחו המים ונבקעו, מפועל נבדל כמו שהתבהל. ולפיכך בזכות השבטים נקרא הים, כי קדושת השבטים היה מושל על הים הטבעי. כן, כלומר זה נמצא לקדושה. כן, או קדושת אברהם, או קדושת ישראל, או קדושת המילה, או קדושת שמו. כאן הוא מוצא קדושת השבטים. ולכל הפירושים תמצא כי הנבדל מושל על הטבעי. והיה לשבטים קדושה אלוהית, וזה קרה הים. ודווקא נקעת זכות השבטים, שהשבטים הם גוזרים, הם גזרים, סליחה, וחלקים של ישראל, והם חילקו וגזרו הים. דכתיב לגוזר ים סוף לגזרים. כלומר, מי זה הגזרים? הגזרים זה השבטים. אז הוא גוזר את ים סוף בשביל הגזרים. אין? ברור. אגב, שימו לב שהשבטים גם נקראים מטה. אז זה בדיוק העניין של המקל והגזר. אולי. טוב. מה? אתה שואל כך, מאחר והשבטים זה כזה דבר גדול, איך זה שאחרי 2,000 שנה השבטים לא איתנו? על איזה שבטים אתה מדבר?
על עשרת השבטים.
כן, כלומר, כי שבט יהודה ובנימין יש, נכון?
בנימין לא, יהודה כן.
למה בנימין לא?
אני לא יודע, לא מתכן לומר לו.
האם כבודו חוגג את חג הפורים? אני חושב שאתה אורתודוקסי, נכון? מה? אז יש פסוק. טוב, בסדר, אתה עצבן עליי. כן, אז מדוע השבטים לא... אין עשרת השבטים איתנו? זה חלק מתהליך הגאולה, השבתם של עשרת השבטים. וחלקם כנראה כבר נמצאים איתנו. יש מסורת שצריך לבדוק את עניינה, שההעדה האתיופית היא משבט דן, ויש לנו היום צאצאים של שבט מנשה, שבאו, וכדומה, כלומר, יש אומרים גם שחלק גדול מיהודי קווקז, הם גם כן מעשרת השבטים. אז כך ש... וגם ידוע שבימי יושיהו מלך יהודה, יושיהו מלך על שרידי עשרת השבטים שנשארו בשומרון, והביא אותם לירושלים. התלמוד מספר לנו על שני אנשים לפחות, שהתברר שמשבט דן וזבולון, כן? במסכת פסחים יש דיון על זה. אז כך ש... יש לנו כנראה מכל השבטים בקרבנו. קריאת ים סוף לא הייתה בתוך הטבע? הרי נאמר, ויולך השם רוח קדימה עזה וכו'. נכון? כתוב, והשם נהג רוח קדימה עזה כל הלילה, וישם את הים לחרבה, ויבקעו המים. נכון? אז אם כך, אומר השואל, זה היה בדרך הטבע. נכון? שאלה טובה? תשובה, מה? תשובה, סוף הפסוק אומר את ההפך, ויבקעו המים. אז צריך להחליט, או שיש רוח קדימה עזה כל הלילה שמייבשת את הים, או שנבקעו המים. אלא מה אתה אומר? אף זה היה ואף זה היה. הייתה שותפות כלשהי של הטבע. אבל זה לא הספיק. גם נבקעו המים. זה דבר מאוד מעניין. מה היה קורה... אם בני ישראל היו מחכים עוד קצת, אולי הכל היה מתייבש, בלי שיבקעו המים. ואז יכול להיות שגאולת מצרים הייתה גאולה מושלמת. כי אז הטבע היה שותף בה, כפי שהסברנו מקודם. יש במסכת סוטה מחלוקת מי קפץ לים. כולם מכירים את הברייתא, שזה נחשון בן עמינדב. אבל מה נעשה שיש ברייתא שאומרת אחרת? יש מחלוקת בזה. מה? יש דעה, לא מכל שבט. אלא יש דעה שבני יהודה ובני בנימין עמדו על הים, והתווכחו ביניהם מי יקפוץ לים. מי יקפוץ? יהודה אמר, אני קופץ, בנימין אמר, אני קופץ, בסוף בני בנימין קפצו ראשונה. ובני יהודה רגמו אותם באבנים. שנאמר, שם בנימין צעיר רודם, שרי יהודה רגמתם. כן, זה האווירה ככה, בזמן שפרעו רודף, נסה נס והכל, זה מעצבן את בני יהודה, שבני בנימין החצופים האלה עשו את הנס, רוגמים אותם באבנים. זה האווירה. מה המשמעות של הוויכוח הזה? אומר הנציב מוולוז'ין, שבני יהודה אמרו, הם ראו שהרוח מתחילה לייבש את הים. אמרו בני יהודה, אם כך אנחנו רואים שהים הולך ומתייבש כמעה כמעה. אם כן, כך רצונו של הקדוש ברוך הוא, שהתהליך יעשה באופן הדרגתי כמעה כמעה. ולכן אנחנו מחויבים מסיבות תיאולוגיות להמתין עד שהים יתייבש, ורק אז נעבור. ובני בנימין אמרו, אם אתה עושה את זה, לא יוכר הנס, אנחנו חייבים לקפוץ לפני שהים יתייבש, כדי שיבקעו המים. וכך הם עשו ונבקעו המים. כיוון שזה סתר את השיטה התיאולוגית של שבט יהודה, הם רגמו אותם באבנים, כראוי לאפיקורסים. בסדר? מזה אנחנו לומדים משהו מאוד מעניין. יש כמה שיטות כיצד הגאולה צריכה להיעשות. האם בתהליך הדרגתי לחלוטין, או שיש זמני קפיצה, דילוג. מה שברור, שלא צריך לרגום אחד את השני באבנים. עד כאן להיום. שלום.